רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
ויאמר רן,
שאל אוזניותיך מעל אוזניך, ועזבת ביום ההוא את אולפנך אשר אהבת.
ויצאת ביום ההוא, כן, כן, אני יודע, כבר היינו שם. שכחת? מה, שוב? לצאת מהאולפן?
וביקרתם ביום ההוא מעל ומתחת לאדמה.
אבל אומרים לך, כבר בוצע העניין.
לא אכפת לי, לא אכפת לי, יצאתם ביום ההוא.
אבל כבר היינו בירושלים, כמו שציווית.
וואלה?
וואלה.
לא מעניין אותי, ויצאתם.
אני לא יוצא לשום מקום, בחייך, לא רוצה.
ועזבת את פנחה שרבת.
היי, נוער, רגע אחד. בואו נעשה קצת סדר בעניינים. אתה רוצה ויצאת ביום ההוא?
כן, ויצאת.
ואתה רוצה מקום אחר?
ברור, הרי מדובר במפגש המאזינים השני של עושים תנ"ך.
נפלא, אז יש לי בשבילכם רעיון, מה דעתכם? ויצאתם ביום ההוא למגידו. הם כל הטילים הארכיאולוגיים.
מוסכם?
מוסכם.
קדימה.
רוצים לעשות איתנו תנ"ך בשטח? צוות עושים תנ"ך בסיור ארכיאולוגי חד פעמי בגן הלאומי תל מגידו. טיול מיוחד במקום הכי חשוב בעמק, בהדרכת מיטב החוקרים והחופרים מהאקדמיה. במהלך הסיור תוכלי להיפגש עם צוות התוכנית וגם נקליט פרק מיוחד מול קהל עם פרופסור ישראל פינקלשטיין שחופר במקום מ-94. יום שישי, 27 למרץ 2020, בשעה 9 בבוקר, באתר הארכיאולוגי במגידו. עושים תנ"ך בשטח. מספר המקומות מוגבל, הזדרזו להירשם. פרטים נוספים בקישור המופיע בדף הבית של עושים היסטוריה.
חופרים, זה טוב.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ וכו וכו, את זה כולם מכירים. מיטיבי לכת, חובבי טריוויה, יודעים גם שהתנ"ך, כקובץ המוכר לנו היום, כקודקס המקראי, מסתיים במילה ויעל. כך בעצם מסתיים ספר דברי הימים ב' שחותם את הסיפור המקראי, את התנ"ך, כפי שאנחנו מכירים היום. אבל בעושים תנ"ך ציינו לא פעם שסדר הדברים מבחינה היסטורית, מבחינת ציר הזמן האמיתי, אם אנחנו יכולים לקרוא לזה ככה, לא בדיוק חופף למציאות, לכמו שהדברים נכתבו. מתי נכתב ספר דברי הימים זה נושא לפרק בפני עצמו. אבל מה שבטוח שהוא לא נכתב אחרון מבחינת זמן חיבור הספר. אז מה בעצם הספר שנכתב אחרון בתנ"ך, או יותר נכון, איזה ספר הוא הכי מאוחר מבחינת זמן כתיבתו? לצורך ניסיון לברר את השאלה המעניינת הזאת, נמצא איתנו באולפן, חוקר המקרא שחר ענבר, שלום לך, מה שלומך?
שלום יותם, שלום לכל המאזינים.
והמאזינות. אז שחר, איזה ספר חותם את התנ"ך? על מה אנחנו מדברים בעצם?
אנחנו מדבר היום על ספר דניאל.
דניאל? דווקא דניאל, שם יפה אגב, הסכמנו על זה עוד לפני. אז מה אתה יכול לספר לנו על הספר הזה? מי היה דניאל הזה? מתי הוא חי? מתי נכתב הסיפור שלו? האם הוא כתב אותו? האם הדברים נכתבו אחריו?
כיום בספר התנ"ך שיש לאנשים בבית, ספר שמקבלים חיילים בסוף הטירונות, ספר התנ"ך המקובל, דניאל נמצא מקום טוב באמצע קודקס הכתובים, בין מגילת אסתר לבין עזרא ונחמיה. וזה מתאים גם לסיפור שהוא מתאר, שבו נכתב שהעלילות שבו קרו בימי גלות בבל. לפני שיבת ציון אנחנו מדברים על גלות בבל, על הימים של נבוכדנצר, מגילת אסתר שמופיעה לפניו, היא מזכירה איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי, בן שימי בן קיש, אשר הוגלה נבוכדנצר מלך בבל, והספר שאחרי דניאל, עזרא ונחמיה, לפחות לפי התנ"ך שבידינו היום, גם הוא מדבר על שיבת ציון, עלייה של גולי בבל.
היהודים שחזרו לארץ, מהגלות, מקדש הבית השני, המקדש השני.
נכון, בניית בית המקדש השני, וספר דניאל מתייחס ממש לתקופה הזאת, הוא נפתח בפסוק, בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצר עליה.
אז לכאורה יש לנו תשובה, זאת אומרת גם האיש דניאל חי אז וספרו נכתב באותה תקופה.
זהו, פה
סיימנו את הפרק.
סיימנו את הפרק.
אוקיי. עוד לא.
פה זה נהיה טריקי,
אוקיי.
כי מקובל במחקר שספר דניאל הוא ספר פסאודו-אפוגרפי.
אוקיי, בוא תפרק. לא שמענו את המושג הזה כבר בעושים תנ"ך בעבר, אבל...
נכון. פסאודו-אפוגרפי זה אומר ביוגרפיה כוזבת, שקרית. זה ספר שנכתב בתקופה מאוחרת, בדיעבד, אבל מיוחס לאדם שחי כמה מאות שנים קודם לכן.
אז לפני שאני אשאל אותך איך המחקר בכלל יודע את זה בוודאות שכזאת, יש לך עוד דוגמאות לספרים פסאודו-אפיגרפיים כאלה?
בוודאי, יש הרבה דוגמאות. אחד הספרים החיצוניים נקרא ספר חנוך, הוא מיוחס לאדם בשם חנוך, שהיה מצאצא האדם הראשון, שאמור היה לחיות עוד לפני שנוח נולד, אבל מקובל שהספר נכתב באזור המאה השלישית לפני הספירה, השנייה לפני הספירה. או דוגמה מפורסמת מהתנך, ספר קהלת, נפתח במילים, דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. זאת אומרת, הספר מייחס את עצמו לאחד מהילדים של דוד המלך, שמור היה להיות מלך בירושלים.
ביהודה. רגע, אבל לפי המסורת זה היה שלמה המלך.
נכון, אבל השפה של קהלת, הניסוח שלו, הרעיונות שמופיעים בו, אוצר המילים שבו, זה, כל הדברים האלה מתאימים דווקא לתקופת שיבת ציון, וראשית התקופה ההלניסטית, בערך 600 שנה אחרי ימי שלמה המלך.
אז רגע, אני לא מבין את העניין הזה. למה לעשות את זה? למה לקחת ספר ולהגיד, כתב אותו מחבר קדום?
השאלה טובה, זה כדי לתת לקוראים סיבה לקרוא את הספר. כי אף אחד לא התעניין בנבואה או בחזון של סתם בן אדם. אבל אם משייכים את היצירה הזאת לאישיות מוכרת, זה יעורר עניין. ויש כמובן את העניין שלא תמיד מדובר בזיוף, אלא זו סוגה ספרותית בפני עצמה, כמו יצירה מפורסמת שנקראת אני קלאודיוס, שמיוחסת לקלאודיוס קיסר רומא.
במקרה של ספר דניאל, הרי הוא לא מפורסם כמו שלמה או חנוך, אלא סתם אדם בשם דניאל. אז למה דחוף כל כך לכותב או להוצאה לאור, כן? להגיד שאותו דניאל חי בזמן שיבת ציון אם הוא חי אחר כך?
כי דניאל היה כביכול נביא. עכשיו, מאוד קל לי ולך להגיד מה קרה בעבר, כי אנחנו חיים היום. אבל אם בן אדם שחי לפני 100 שנה היה כותב או מדבר על השואה או על הקמת מדינת ישראל או על מלחמת ששת הימים, הוא היה נחשב נביא.
היינו ישר רואים מה, איך הוא יודע, איך הוא...
זה היה יוצא דופן. עכשיו, בספר דניאל יש הרבה מאוד נבואות שכביכול הוא התחיל להתנבא קצת לפני גלות בבל, בימי נבוכדנצר. זה קרה באזור 600 לפני הספירה, פחות או יותר, והוא התנבא על דברים שיקרו 100, 200, 300, 400 שנה אחרי ימיו, וזה יוצא דופן.
זאת אומרת, אם אני מבין מה שאתה אומר נכון, בעצם לכותב הספר האמיתי, כן? האירועים שמתוארים בספר התרחשו בעבר, אבל מבחינת הכותב שאליו מיוחס הספר, שהוא הדמות הקדומה הזאת, האירועים כבר התרחשו במציאות של כותב הספר, כן? יתרחשו בעתיד, בדיוק. ככה נוצרה תדמית של אמינות לספר. הקורא יודע שהאירועים התרחשו בפועל, כי הוא חי בזמן הכתיבה, אבל הוא מאמין שהנבואה הייתה מהעבר, והיא מתייחסת לזמנו. קצת מסובך מבחינת הזמנים, אבל זה די ברור.
נכון, ועל אותו עיקרון, אם באותו ספר כתובים גם דברים שעדיין לא התרחשו בזמנו של הכותב, הקוראים יכללו את הכל ביחד, ביחד עם דברים שכבר כן התרחשו, ומבחינתם, כמו ששאר הנבואות שקרו עד היום התרחשו, גם הנבואה שעדיין לא קרתה, גם היא תתרחש.
אז לפי הדוגמה שנתת, זה כמו שאני אבוא היום, ואגיד שמצאתי ספר שנכתב על ידי אדם לפני 100 שנה, והוא חזה שבשנת 1948, תקום מדינת ישראל, ובשנת 1991 תהיה מלחמת המפרץ, ובשנת 2040, לדוגמה, יהיו מכוניות מעופפות, ואנשים שקוראים היום את הספר, יגידו שאם הנביא הזה ידע לפני 100 שנה מתי תקום המדינה, ומתי תהיה מלחמת המפרץ, שזה אירועים שבאמת קרו, אז יש מצב שהוא צודק לגבי מכוניות מעופפות.
נכון, זו דוגמה טובה.
אוקיי, אז מתי באמת נכתב הספר, ויותר חשוב, איך אנחנו יודעים את זה?
אמנם הספר נכתב על רצף של ספרים של שיבת ציון, אבל מקובל במחקר שהוא מאוחר מאוד. כל כך מאוחר, עד שיש הסכמה שהוא הספר שנכתב אחרון, בסביבות שנת 165 לפני הספירה. זה הספר שחותם את התנך.
זה קצת מדויק לי באופן חשוד, איך אנחנו יודעים את זה?
יש כל מיני סיבות. בתור התחלה, בחלקו הגדול, הוא כתוב בארמית.
ארמית דווקא?
ארמית.
אוקיי, למה ארמית?
כנראה בגלל שזו הייתה השפה הפופולרית בארץ בסוף, אמצע סוף תקופת ימי בית שני, זה היה פרנקה לינגויה.
האנגלית של העולם הקדום.
כן, השפה שבה דיברו אנשים מתרבויות שונות.
כמו שהצרפתית הייתה בהמשך והיוונית הייתה עוד קודם.
נכון, וזה מה שהפך את הספר לפופולרי מאוד בקרב אנשים, יותר פופולרי מספרים אחרים שנכתבו בעברית. השפה העברית הייתה קשה לפעמים להבנה לפשוטי העם.
היא הייתה גם עיצורית מאוד וקשה להגייה.
נכון. במשנה, במסכת יומא, יש אפילו תיאור שבימי בית שני, הכהנים הגדולים, היו לעתים כל כך בורים עד שהם לא ידעו להתמודד עם כתבי הקודש שכתובים בעברית, ולכן היו קוראים לפניהם בארמית. ספר עצמו כתוב חלקו בעברית וחלקו בארמית, ובאמת יש מחלוקת במחקר אם מדובר בשתי חטיבות נפרדות, עברית וארמית, או שמלכתחילה היה כתוב כולו בארמית, ולידינו הגיע ספר שחלקו השתמר בארמית, והחלק השני שלו הוא תרגום בעברית למקור הארמי.
יש סיבות יותר טובות לזה שהחוקרים חושבים שהוא מאוחר, זאת אומרת העניין עם הארמית זה בסדר, אבל יש לנו עוד דברים?
בטח.
אוקיי.
Okay. ספר דניאל מספר, אפשר לחלק אותו לשני חלקים באופן כללי, שחלק אחד מדבר על תולדותיו של אדם בשם דניאל, בחצר מלך בבל, תולדותיו, תולדות החברים שלו, והניסים שקרו להם, והחלק השני מדבר על נבואות וחזיונות, והנבואות האלה מדויקות, ברמה מטורפת. יש לדניאל כניסה לרזולוציות של דברים שיקרו 300 שנה אחרי ימיו, עד רמה של נישואיו, של מלך כזה עם הבת של מלך אחר בשנה הזאת.
ובעצם אתה אומר ש...
הכותב מכיר אירועים גיאופוליטיים מאוד מאוד מסוימים, וכותב עליהם בפירוט שאין באף מקום בתנך. בתנך אתה יכול למצוא הרבה נבואות כלליות. תהיה גלות. יהיה גאולה, יקרה כך וכך, אבל כזו ירידה לפרטים...
אתה מטיל ספק במוסד הנבואה
פה? חס וחלילה.
חשבתי, אתה מערער את יסודות הנבואה.
לא, אני אומר שיסודות הנבואה בכלל התנך הם פחות פרטניים ממה שיש בספר דניאל.
נוסטרדמוסיות כאלה, מתישהו יבוא מישהו ויחריב אתכם, אוקיי.
כן, יש חריג אחד שבו מנבאים לירובעם הראשון על מלך בשם יושיהו, אבל כזו ירידה לפרטים של המלך הזב, ילחם המלך הזב, והבן שלו יעשה ככה, והבת שלו תכבוש את זה, זה יש רק בספר דניאל.
בקיצור, מדויק מדי, נו, אין מה לעשות.
כן. דניאל פשוט מפרט לאורך ולרוחב את ההיסטוריה, עד שנה מאוד מאוד ספציפית, שבה כאילו הנבואה שלו נתקעת, והוא כותב שאחריה היהודים ינצחו באיזה מלחמה, ואז תהיה מלכות שמימית, תבוא הגאולה, ואחרית הימים.
וזה לא קרה, ואז זה רומז לנו אולי, שהמחבר לא ידע מה יהיה בעתיד, זאת אומרת, עד לפה הוא ידע, לכן הוא יכל לתת תיאור מאוד מדויק, כן. וזו שנת כתיבת הספר.
נכון, עכשיו, אמרתי שחצי מספר דניאל בערך מדבר על החיים שלו בחצר מלך בבל. דווקא על דברים שקרו כביכול בזמנו, בזמן הכיבוש הבבלי, דווקא בפרטים האלה הוא טועה. ולפעמים טעויות מביכות. הוא למשל כותב על פלישה בבלית והגליה בימיו של מלך בשם יהויקים. דבר שלא מוכר לנו, לא מהמקרא וגם לא מהכרוניקות הבבליות. הוא טועה גם לדוגמה במספר מלכי פרס. הוא מנבא שאחרי קורש, המלך קורש, ימלכו שלושה מלכים, בפועל מלכו 12.
זאת אומרת, הכותב שכביכול חי במאה השישית לפני הספירה, הוא מכיר מצוין את המצב הגיאופוליטי במאה השנייה לפני הספירה, שזה הגיוני, אבל הוא טועה בפרטים מאוד מאוד בסיסיים על המאה השישית לפני הספירה, שבו הוא אמור להיות חי. איך זה מסתדר עם המחקר?
זה לא מסתדר עם המחקר.
זהו, אז זה העניין. אז אם נשתמש בדוגמה ממקודם, זה כאילו אני אכתוב ספר שכאילו נכתב בישראל בשנת 1940, שמדבר את הסמארטפונים ואת האח הגדול, אבל טועה בפרטים על המנדט הבריטי ועל העליות.
בדיוק, דוגמה מצוינת, כן.
אוקיי. שחר, יש עוד ראיות שהספר מאוחר?
ברור. בספר דניאל יש ראיונות רבים שהיום הם מוכרים במסורת וביהדות, אבל הם זרים לחלוטין לתנך. למשל הראיון, הקונספט של תחיית המתים ועולם הבא.
זה דבר שלא קיים בתנך, אין עולם הבא, תחיית המתים, מה הולך פה? לא. זה חלק בסיסי מ...
היום, אבל בתנך אין את המושג של הישארות הנפש לאחר המוות. לאורך כל התנך, בלי יוצא מן הכלל, עד ספר דניאל, מת ומת ונגמר הסיפור. כולם...
דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אגב, של כן. עושים תנך, נכון. על איך הגן עדן עלה לשמיים.
נכון, כולם, גם הצדיקים וגם הרשעים, כולם מגיעים למקום שנקרא שאול, שהוא עולם המתים, זה מקביל למיתוסים בעמים אחרים, שגם שם כולם היו מגיעים.
כמו שאתה אוהב.
כן, כן, כמו שאני אוהב. וככה זה בכל התנך. להוציא חריגה אחת בספר שמואל, ששם בעלת אוב כביכול העלתה את הרוח של שמואל הנביא. חוץ מהחריגה הזאת, אין תחיית המתים, אין עולם הבא, אין גן עדן, אין גיהנום, אין גיגול נשמות, אין שום דבר אחרי המוות.
רגע, אבל בתנך, כמו שאמרנו, מדובר בכל זאת על גן העדן. תסביר לנו את העניין הזה.
בתחילת ספר בראשית מסופר על מקום במסופוטמיה שנקרא עדן, ושהיה בתוכו גן. המקרא מציין בדיוק איפה היה הגן הזה, במספוטמיה, הוא כותב על הנערות שיצאו מעדן להשקוט את הגן, הוא מציין את הפרט ואת החידקל. אחרי הגירוש של אדם וחווה, כתוב שאלוהים שם שומרים בכניסה.
זאת אומרת, זה מקום
כדי
פיזי.
כדי לשמור על עץ החיים שנמצא בגן, זה מקום פיזי, כך שברור שמדובר על מקום גיאוגרפי בארץ שלנו, ועל הגיהנום אין התייחסות בכלל. יש התייחסות למקום שנקרא גי בן הינום, ששם היו מקריבים תינוקות למולך, ויש השערה שהמילה גיהנום מקורה באותו גי בן הינום הזה.
והעולם הבא, אין שום התייחסות לעולם הבא כרעיון?
לא. לא, לא עולם הבא, לא תחיית המתים, לא גלגול נשמות, שום דבר.
תשמע, ממש מעניין. בוא רגע נפתח את הנושא הזה. מתי התחילה האמונה הזאת במה שאנחנו קוראים בהישארות הנפש, בגלגול הנשמות, בגוף ונפש שהם לא...
זה נושא מאוד מעניין, אבל עדיף שלא נפתח את זה עכשיו, כי הוא גם מורכב ומסובך וארוך. נוכל לעשות בעתיד פרק על הנושא הזה, אם תרצה.
אז אני כבר קובע איתך פרק על המוות בתנך, או בעולם העתיק בכלל.
אני ארשום לי.
אוקיי, אז בוא נחזור לדניאל. מה הקשר בינו לבין מוות?
זהו, שבספר דניאל מופיע לראשונה באופן מינורי הרעיון של החיים אחרי המוות, ושוב זה המקום היחיד בכל התנך שבו זה מופיע, יש שם שני פסוקים שמתייחסים לסוג של תחיית מתים ממשית שתגיע בקץ הימים, ואחד מעיקרי האמונה של הרמב״ם, שהיום יהודים אורתודוקסים טובים כן. הולכים לפיהם, הוא האמונה בתחיית המתים.
זה ממש משהו בסיסי היום ביהדות. זאת אומרת, שכר ועונש, העולם הבא, זה ממש מבסיס היהדות, אבל זה לא מופיע בתנך.
בתחילת תפילת 18, תפילת עמידה, אומרים, מחיי מתים ברחמים רבים.
כן, זאת אומרת...
כן, וזה מבוסס על העיקרים, יודגים על העיקרים של הרמב״ם, שאחד מהם זה האמונה בתחיית המתים, והרמב״ם עצמו מודה שלמעט שני הפסוקים בספר דניאל, אין לו עוד מקורות בכל התנך שמדברים על תחיית מתים.
אז למה דווקא אצל דניאל? איך זה הגיע דווקא אליו?
אמרנו שספר דניאל התחבר במאה השנייה לפני הספירה. זו תקופה שבה התחילו להתגבש רעיונות שונים בקרב העמים ששלטו ביהודה. בין השאר הייתה אמונה בתחיית מתים. וספר, מחבר ספר דניאל, ספג את האמונה הזאת, ביחד עם עוד אלמנטים אחרים שהפכו להיות פופולריים רק באותה תקופה.
אוקיי, עוד דוגמאות לאלמנטים כאלה.
מסופר שדניאל התפלל 3 פעמים ביום לכיוון ירושלים. פעם דיברנו על הפרושים והצדוקים.
נכון, אמרנו שהצדוקים הפעילו את בית המקדש, ובאמצע ימי בית שני קמה כת אחרת בשם הפרושים, שהמציאו מחדש את היהדות, ככה שבעצם היא תתבסס פחות על נושא הקרבת הקורבנות, ויותר על תפילה, על לימוד. היהדות של היום היא בעצם יהדות פרושית, כי הם אלה ששרדו את החורבן, בניגוד לצדוקים והפולחן הפיזי שלהם שנעלמו.
נכון, חזל הם צאצאי הפרושים, והם אלה שהמציאו את התפילות ואת הנוסח שלהם והכמות שלהם והזמן שמתפללים וכו'. והם חיו באמצע סוף ימי בית שני. והנה, מחבר ספר דניאל כותב על 3 תפילות שהתפלל דניאל בכיוון ירושלים, בדיוק כמו שאומרת ההלכה הפרושית.
וזה קושר אותו לזמן ולמקום.
נכון.
אוקיי, שחר, נראה לי שביססנו מספיק את זמן כתיבת הספר, כן, עוד משהו בעניין הזה?
אני אציין בקצרה, יש קווי דמיון חזקים בין ספר דניאל לבין ספרים חיצוניים אחרים, שלא נכנסו לתנך אבל כן נכתבו באותה תקופה, כמו חזון עזרה, ספר טוביה, ספר שושנה, ספרים שנכתבו בוודאות בימי בית שני ונכנסו לתנך. יש ראיות טובות שספר דניאל הוא הספר האחרון בספרי המקרא, גם על פי האירועים ההיסטוריים, שהוא מציין, וגם מבחינת זמן החיבור שלו.
אוקיי, אז היום אנחנו מדברים על הספר האחרון במקרא, אם אפשר לדבר, להגיד ככה.
כן.
אוקיי, אחרי שגמרנו לדבר על העניין הזה, בואו ניכנס פנימה ונצלול לסיפור עצמו, ונראה מי היה דניאל, מה הוא עשה, מה הנבואות שלו, חוץ מזה שכמו שאמרנו, יש לו שם יפה.
מאוד יפה. אז כמו שאמרנו, ספר דניאל מתחלק לשני חלקים. בחלק אחד הוא מדבר על קורותיו של אדם בשם דניאל, החלק השני הוא החזיונות שלו. הסיפור הראשון על דניאל מספר על איך הוא הגיע לבבל והתפקיד שלו בחצר המלוכה. יש את הרקע היסטורי, אני אחזור שוב על הפסוק הראשון בספר. בשנת 3 למלכות יהויקים, מלך יהודה, בא נבוכדנצר, מלך בבל ירושלים, והיה צר עליה. ואז מסופר שהמלך נבוכדנצר חשב על קונספט מעניין. הוא גייס לשירות יועציו נערים מיהודה. הוא בחר אנשים צעירים, אינטליגנטים, משכילים, לקח אותם לארמון שלו, לחצר הארמון שלו, ונתן להם השכלה, ולימד אותם בבלית וכולי. ובין הנערים האלה היו 4, דניאל,
כמובן.
שלנו, ושלושת חבריו, חנניה, מישאל ועזריה.
שמות יהודים להחריד.
כן, ולכן, כחלק מתוכנית הלימודים, הם קיבלו שמות בבליים. דניאל קיבל את השם בלצ'צר, והחברים שלו, חנניה, מישאל ועזריה, קיבלו שמות בבליים, שדרך, מישך ועבד נגו.
אוקיי.
והם גם קיבלו פנסיון מלא ממטבח המלך.
הכל כלול כזה.
כמו בטורקיה.
כן.
אבל, כמו שאתה יודע, יש קצת בעיה לאכול מהמטבח של המלך.
מן הסתם, כי הוא לא כשר.
נכון.
צחקתי, ברצינות.
כן.
אוקיי.
ולא היו אז משגיחי כשרות בארמון של המלך. אז דניאל ביקש משר הסריסים שייתן לו במקום המטעמים שבארמון, הוא ביקש שייתן לו מנה חלופית, מים וזרעונים.
מנה טבעונית, צמחונית כזה, כמו במטוסים שמבקשים.
נכון.
אוקיי.
השר חשש שארבעת הנערים האלה ירזו ויאכלו, אבל הוא הסכים לעשות ניסוי למשך 10 ימים, לתת להם מים וזרעונים.
יפה מצידו.
כן. עכשיו תנחש מה קרה בסוף 10 הימים האלה, שהם אכלו אך ורק מים וזרעונים.
אם אני מכיר את התנך ואת הקו המשיחי שאתה מנסה לרמוז עליו פה, אחרי 10 ימים התגלה שהם נשארו בריאים וחטובים ויפים.
בוא אני אעשה לך ספוילר מעכשיו, כמעט כל הסיפורים בספר דניאל הולכים לפי שטנצים שחזרו על עצמם בתנך, אוקיי. ואתה מכיר אותם ואתה תוכל לנחש מראש איך ייגמר כמעט כל סיפור.
אוקיי.
וכן, לא זו בלבד שהם היו בריאים וחטובים, הם היו יותר בריאים ויותר חטובים מכל שאר הנערים שבחצר המלך נבוכדנצר.
הטבעונות מנצחת, פרסומת סמויה או לא סמויה.
כן. ארבעת החברים התלבטו כמובן לא רק בזה, אלא הם היו גם יותר משכילים ויותר אינטליגנטים, ודניאל ידע לפתור חלומות ולענות על חידות, והם הצטיינו והתבטאו על פני כל החכמים המקומיים.
סיפור יפה, אגב, הוא מזכיר קצת את סיפור מרדכי היהודי, שהמלך אחשוורוש אהב וקירב אותו אחרי שהוא פתר לו את החלום.
נכון, ללא ספק, ולא רק אותו. מי עוד היה מוכשר בחצרו של מלך זר, ונסחן בעיניו, וגם מבין בחלומות?
אתה רומז ליוסף. אגב, יש לנו עוד סיפורים כאלה של הנער או הצעיר בחצרו של המלך הרם.
הוצאת לי את המילים מהפה.
כן.
כמו שאני תמיד אומר, סיפור מקראי טוב, יודע להתכתב עם סיפורים אחרים, וככה הקוראים מזהים את ההקשר, ועומדים על ההקבלות ועל השוני בין הסיפורים. וזה תבנית שחוזרת במקרא, כמו שאמרת, יוסף בחצר פרו, משה בחצר של פרו, דוד בחצר של שאול, מרדכי ואסתר בשושן הבירה, ועכשיו דניאל. תבנית של סיפורים של זרים שהם יהודים, וכביכול הם ממוצא נחות, שעולים לגדולה בבית של בחצר של מלך זר, ומגיעים לעמדות השפעה. סיפור שחוזר על עצמו.
אוקיי, בוא נמשיך בסיפור.
בפרק שאחרי, סיפור חדש. לילה אחד קם לו נבוכדנצר משנתו, והוא היה מוטרד מאוד.
גם זאת תבנית, אני גם מכיר אותה. הוא בטח חלם חלום, ואף אחד לא ידע לפתור לו את החלום, והנה גיבור סיפורנו דניאל בא, ופתר את החלום, והמלך היה מרוצה.
ממש ככה.
אוקיי.
נבוכדנצר דרש מהחרטומים והחכמים שלו לפתור את החלום, ואיים עליהם שאם הם לא יצליחו, הוא ישחוט אותם ויהרוס להם את הבית.
למה ככה בעצבים?
בשביל האפקט הדרמטי.
אוקיי.
הם כמובן נכשלו כישלון חרוץ, דניאל אסף את חבריו, הם מתפללים לאלוהים לפתרון, וכמובן שאלוהים עזר להם, ודניאל מגלה את החלום ושברו, את החלום ופשרו.
כן.
בחלום הלילה, והוא בא בבוקר לנבוכדנצר, משבח את אלוהים, ומגלה לו את החלום ואת הפתרון שלו, ובחלום מופיע פסל גדול שעשוי מחומרים שונים. הראש של הפסל עשוי מזהב, החזה והזרועות שלו עשוי מכסף, הירכיים מנחושת, השוקיים מברזל, הרגליים מחרס, ואז משמיים הגיעה אבן גדולה ושברה את הפסל. בום.
זה החלום והפתרון?
זה החלום. והפתרון זה אלמנט שיחזור על עצמו כמה פעמים במהלך ספר דניאל. פסל עשוי מחומרים שונים, שכל אחד מהם מייצג כביכול מלכות אחרת, וממלכה אחרת, ומדובר על ממלכות שכביכול יעלו וירדו במהלך ההיסטוריה. נבוכדנצר הוא מלך בבל ששלטה בעולם, הוא הראש, הוא הזהב.
המתכת העיקרה, נכון, עוד לא היה.
אחר, עדיין לא.
אנחנו בכל זאת בתקופת ברזל 2 או קצת אחרי.
כן, אחריו לפי החלום השלטון העולמי יידרדר למלכויות נחותות יותר, ואז תבוא מלכות אחרת שמיוצגת על ידי כסף, אחריו מלכות שמיוצגת אחרי מנחושת, וכן הלאה, אבל זה לא העיקר בחלום. העיקר הוא שנבוכדנצר הבין שמי שעומד מאחורי דניאל הוא אלוהי ישראל, והוא חזק מכולם ומגיע לו כבוד.
והוא כעס על דניאל הנביא שמנבא שהמלכות שלו כמלך תיעלם?
לא, להפך, הוא דווקא שמח מאוד וקידם את דניאל והחברים שלו לתפקידי מפתח בחצר המלוכה.
ממש בדיוק כמו מרדכי והמן.
נכון, וזה באמת יצר קנאה אצל החרטומים והיועצים של המלך.
אפשר להבין. אז אני חוזר שנית. בדיוק כמו מרדכי והמן, שמרדכי לא השתחווה לאותו המן.
נכון, פרק חדש, נושא חדש. בפרק ג' לבוכדנצר הקים פסל מזהב ושם אותו בכיכר העיר והכרח את כולם להשתחוות לו. מישהו הלשין למלך ששלושת החברים של דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, מסרבים להשתחוות לפסל שבכיכר העיר.
אז אני חוזר בשלישית, בדיוק כמו מרדכי והמן, גם פה.
כן, ואז נבוכדנצר התעצבן ודן אותם לשריפה בכבשן האש.
אופה, רגע, מה זו האסקלציה? איך קפצנו מסתם איזשהו ויכוח, או לא רוצה להשתחוות, כן רוצה להשתחוות לכבשנים? כן, מה קורה? מה הפריע לו כל כך? הרי זה היה פסל של נבוכדנצר עצמו?
לא.
צלם שלו?
לא, סתם פסל זהב.
אז מה הרעיון? למה היה לו קריטי שהשתחוו לפסל הזה? אם היה כתוב שהצלם, נגיד, היה צלמו של המלך, או של אחד מהאלים שלו, אני יכול להבין. אבל סתם צלם זהב כלשהו, למה היה כל כך חשוב לו שכל העמים השתחוו לו ברמה כזו של לשרוף את שלושת הפייבוריטים שלו?
אם ננסה להבין מה הכותב רצה להגיד, אז אולי היה פה קשר לחלום שהיה בפרק הקודם, שגם הוא הרי כלל צלם. אמרנו שהיה פסל שהגיע מכמה מתכות. דניאל פתר לו את החלום, אבל כנראה שנבוכדנצר לא היה כל כך מרוצה
אחרי הכל, כן.
מהפתרון הזה. כי אם זו התוכנית, זה אומר שהמלכות של בבל לא תימשך לנצח. הראש היה מזהב, ואחריו הייתה צריכה להגיע עוד מלכות ועוד מלכות, אז נבוכדנצר כאילו הקים פסל שכולו מזהב, והמשמעות היא שהמלכות של בבל תימשך לעולמי עולמים.
כי מלכות בבל בחלום הייתה מיוצגת רק על ידי הראש, ועכשיו, הנה, הוא עשה פסל שכולו מזהב.
נכון, אבל שוב, זה לא העיקר בסיפור. אנחנו כקוראים ביקורתיים, קוראים את הסיפור וגם את המשמעויות מאחורי הסיפורים, ויש לנו כאן מקרה ראשון מסוגו יוצא דופן ונדיר של מרטירולוגיה.
של מה?
מרטירולוגיה.
אוקיי, שזה? זה
מוות על קידוש השם. אוקיי. מהמילה מרטיר, שהיד, כמו קדושים מעונים. זה משהו שאין בכלל בתנך.
רגע, אבל יש את זה המון בנצרות.
והרבה בנצרות וגם ביהדות הבתר מקראית, וגם במדרשים, וגם במסורת היהודית עד היום, מוות על קידוש השם הוא אלמנט פופולרי. אבל זה משהו שהתחיל אך ורק בימי גזירות השמד של אנטיוכוס.
שזה, אם אני לא טועה, פחות או יותר סביב הזמן שבו נכתב ספר דניאל.
לא פחות ולא יותר, זה בדיוק הזמן, סביב הזמן שנכתב ספר דניאל. יותר מאוחר נפתח את זה, אבל אני מדגיש, שוב, התנך לא מכיר בעולם הבא ובחיי נצח ובגן עדן, ולכן אין בתנך מוות על קידוש השם.
כי כמו שאמרת בהתחלה, כולם מתים, הכל נגמר, מגיעים לשאול, זהו.
נכון, ובמצב כזה אין משמעות למוות על קידוש השם, כי מת הוא מת.
כן, אין לך שכר, אין לך עונש, אין לך עולם הבא.
אתה לא, נכון, אתה לא תהנה מהמוות שלך. כדי שתצמח מרטירולוגיה, שזה מוות על קידוש השם, צריך שיתקיימו נסיבות היסטוריות ספציפיות של מיעוט דתי שדבק באמונתו ומסרב להשתתף בפולחן של הרוב שנשלט ונרדף. בגלל זה, נסיבות כאלה יכלו להיווצר אך ורק לאחר שהמונותאיזם השתרש ביהדות, וכשהיה חוסר סבלנות של השלטונות כלפי ההגבלות שהטיל המונותאיזם על המיעוט הדתי שיחזיק בו מה שקרה ביהודה. כל התנאים האלה התקיימו באזור המאה השנייה לפני הספירה, והסיפור על חנניה, מישאל ועזריה בכבשן האש הוא בעצם האזכור הראשון של תופעת המרטירולוגיה ביהדות, ומחבר הסיפור, תפס כנראה סיפור פרוטו-מרטירולוגי, אפשר להגיד, שכנראה שימש את המנהיגות היהודית בימי גזרות השמד של אנטיוכוס אפיפנס, אנטיוכוס הרשע.
ההוא מחנוכה.
ההוא מחנוכה, כדי לעודד את היהודים ללכת אל מותם בראש מורם, העיקר שלא יעברו על מצוות דתם.
אוקיי, אז הוא משליך אותם לכבשן, משליך אותם לאש, מה קורה אז? תן לי לנחש.
תנחש.
כן, כמו בפרק א' עם הזרונים, לא קורה להם כלום.
נכון.
דיינריס טרגריאן, גרסת התנך.
כן. כן, נכון, לא קורה להם כלום. נבוכדנצר ציווה לקשור אותם ולזרוק אותם כפותים לכבשן האש. הכבשן היה כל כך חם שהאש שרפה את אלה שזרקו אותם. אבל אז נבוכדנצר מסתכל פנימה ורואה דמויות של ארבעה אנשים מסתובבים להם בכיף שלהם בתוך הכבשן, כאילו הם שהם במונה ביץ' בהרצליה.
אוקיי, איך ארבעה? זרקו רק שלושה, אמרנו, את חנניה, מישאל ועזריה.
כן, הכותב מציין שהמראה של הדמות הרביעית מזכירה איש אלוהים, מלאך.
זאת אומרת, בוא נעלה את זה עוד רמה אחת.
כן, אז נבוכדנצר ציווה להוציא אותם מהאש והם יצאו בלי פגע, אפילו השיער שלהם, הבגדים שלהם, הפן שלהם, נבוכדנצר התרשם. והחליט לעזוב אותם לנפשם.
רגע, ומה הקטע עם המלאך? אוקיי, מעבר לבדיחה, מה, למה הביאו אותו? ועוד משהו. אתה אומר שמוות על קידוש השם מופיע פעם ראשונה כאן, אבל סיפור דומה היה עם מרדכי, שלא השתחווה להמן, כמו שציינו כבר, והמן רצה להרוג אותו בגלל זה. למה שם זה לא היה על קידוש השם?
באמת יש דמיון בין הסיפור של המן ומרדכי, אבל שם מרדכי לא היה בסכנת מוות מיידית, אלא המן ביקש להרוג אותו. פה זרקו אותם ממש לכבשן האש, מקום שיכל להרוג אותם פיזית. יש עוד הבדלים שהם עקרוניים בין סיפור מגילת אסתר לבין הסיפור הזה. במגילה הכעס היה בגלל הנאמנות של מרדכי נגד בקטן וטרש, בגלל שביקשו לחסל את אחשוורוש, כחלק מהמאבקים הפנימיים בתוך הפוליטיקה הפרסית. כאן ההצלה הייתה ישירות בגלל האמונה היהודית שלו. אוקיי? זה העיקר. בספר מגילת אסתר אין קדושה ואין אלוהים, וספר דניאל מלא כולו באלוהים וחזיונות ותיאולוגיה. בשניהם המציאות היא אכזרית ואלילית וקשה, ובשניהם יש נס הצלה, אבל נס הצלה של מרדכי ואסתר התרחש בתוך עולם המושגים הפרסי.
אוקיי.
בתוך התככים והמזימות של הפוליטיקה הפנים פרסית.
של בית המלוכה הפרסי, במסורות וכל מה שעוטף אותו.
כן, נכון.
גם אין שם את המילה אלוהים, שזה עוד עניין,
נכון,
את השם המפורש.
אין שם שום דבר ניסי.
כן.
והמסקנה של מגילת אסתר היא הציפייה לנס ארצי, פוליטי, טבעי, רגיל, כחלק מחוקי הטבע. ולכן כדאי לשמור על קשרים טובים עם השלטונות, עם מלאכים זרים, ולדעת להתנהל בעולם. לעומת זאת, המסקנה מדניאל היא שנס פלאי יכול לשנות את חולקי הטבע, ואלוהים יכול להתערב בעצמו, והוא ישלח מלאכים שיבואו בעצמם ויגנו עלינו, על הצדיקים שנאמנים לאלוהים. שוב, הספר נכתב בתקופה של גזרות שמד. המלך אנטיוכוס גזר גזרות מאוד קשות על היהודים. לא הייתה אפשרות לספר סיפור נחמד על מלך טיפש ויועץ חכם וכל מיני אנשים שמסתובבים בחצר המלך ויהודים שיכולים להיות מספיק חכמים שישנו את דעתו של המלך. הייתה צרה גדולה מאוד בעם ישראל בזמן מרד החשמונאים, בזמן גזרות השמד של אנטיוכוס. היה צריך לתווך סיפור לאנשים שישבו פה וסבלו מאוד ונמצאו בדילמה של האם לעבור על חוקי המלך ולמות או להתייוון, להצטרף לגזרות האלה. והיה צריך לעזר כביכול באלוהים ובסיפורים על ניסים, על טבעים, כדי לחזק את רוח האנשים שישבו פה.
תשמע, כשאתה מצייר את זה ככה, ברור מאוד למה זה סיפור שהוא כל כך קלאסי על המוכנות הזאת למות על קידוש השם. זה מתאים גם להיסטוריוגרפיה ולמה שקרה פה בפועל.
נכון.
אוקיי, אז למה רק שלושתם? איפה דניאל?
כי כנראה זה היה סיפור חיצוני שהסתובב בעם. ונכנס לספר, ובסיפור הזה הם מכונים, הם שדרך, מישך ואבדנגו.
שזה השמות הבבליים שלהם.
כן, בנוסף, יש עוד גרסאות של ספר דניאל, שבסיפור הזה גם יש תפילה שמיוחסת לעזריה, ושירה שמיוחסת לשלושתם, והם נכנסו במהדורות היווניות של הספר, ועורך ספר דניאל יצר קשר מלאכותי בינם לבין דניאל. בספר חשמונאים א', משתמשים בסיפור שלהם כדי לשכנע יהודים להקריב את עצמם על מזבח האמונה.
וגם ספר חשמונאים נכתב פחות או יותר באותה תקופה, נכון. כי הרי אנחנו מדברים על גזרות השמד של אנטיוכוס, שבגללן החל מרד החשמונאים.
נכון.
אוקיי, אז איך נגמר הסיפור הזה?
נבוכדנצר מבין את כוחו של אלוהי ישראל, והוא אומר בתרגום מארמית, ברוך אלוהי חנניה, מישאל ועזריה, ומעלל את אלוהים, ואומר שהוא החזק באלים, ואחר כך הוא שוב חולם חלום, הפעם על עץ גדול, שמלאך יורד מהשמיים, ומצווה לקצוץ את הענפים שלו.
ותן לי לנחש, אנחנו במוטיב חוזר, דניאל בא, פותר את החלום.
בדיוק, ושוב זה על בבל שטיפול, ונבוכדנצר שירד מגדולתו, ושוב נבוכדנצר משום מה לא כועס, אלא דווקא מתפעל מחוכמתו של דניאל, והוא מקדם אותו, ודניאל הופך להיות היועץ הקרוב שלו, ונגמר הסיפור של נבוכדנצר, ומתחלף המלך, ואז סיפור חדש.
שחר, אמרת שחלק מהספר הוא חזיונות,
כן.
וחלקו נבואות וחלקו סיפורים. אני רואה בינתיים המון סיפורים בחלק של הסיפורים.
כן, ואנחנו סיימנו רק 4 פרקים.
אוקיי.
פרק חדש, פרק ה', המלך עכשיו הוא בנו של נבוכדנצר, בלצ'צר, שזה גם איך שקראו לדניאל. הוא עשה משתה גדול, המלך בלצ'צר, וציווה להביא את כלי הקודש שהובאו מירושלים, כלומר כלי הקודש של בית המקדש, ואז הוא והאנשים שלו והשרים שלו והפילגשים שלו כולם שתו בהם יין ושיפחו את אלוהי הזהב והכסף והנחושת והעץ והברזל שלהם.
איזה בושות.
נכון, ביזיון, וזה לא יכול להישאר בלי תגובה. ואז באה תבנית יד מסתורית שריחפה באוויר והטילה כללה, דהיינו כתבה שלוש מילים היסטוריות על הקיר ונעלמה.
הכתובת הייתה על הקיר.
נכון, זה המקור, זה המקור לפתגם הזה, הכתובת הייתה על הקיר. הכתובת הפחידה מאוד את כולם, והם לא מבינים מה פשרה.
הגרפיטי הראשון בעולם.
יש מצב.
אוקיי, ועכשיו תן לי לנחש, המלך קורא לכולם לפרש את הכתובת המסתורית, אף אחד לא מצליח, קוראים לדניאל, הוא מצליח, כולם מתפעלים, אני בכוונה עושה את זה מהר, כי זה
כצפוי, אחד לאחד, אף אחד לא יצליח לפתור, פתאום נזכר מישהו שיש איזה יהודי אחד, שטוב בדברים האלה, מריצים יש שם את דניאל, והוא נותן נאום על כמה אלוהי הבבלים הם אפסים, וכמה אלוהי ישראל הוא גדול.
אתה יודע שאני חושב על הפורמולה הזאת בספרים אחרים, בסיפורים אחרים בתנך, נגיד יוסף, זה קורה פעם אחת, אולי פעמיים, פה זה קורה המון פעמים.
כן, הכותב לא חזק בגיוון של הסיפורים שלו.
לא, לא ממש, אה? אוקיי, מה היה כתוב בכתובת הזאת? מה הפירוש?
היו כתובות ארבע מילים, מנה, מנה, תקל ופרסין.
ובעברית מדוברת?
זהו, לפי ספר דניאל שמסביר את הכתובת, זה אומר, מנה, מנה אלוהים את מלכותך והשלים אותה. המילה מנה כתובה פעמיים כדי לציין שאלוהים כאילו חזר וספר, כדי לוודא שהספירה של מלכותו של המלך מדויקת. תקל זה מהמילה משקל, נשקלת במוזניים ונמצאת חסר, יש לך יותר חובות מזכויות, ופרסין זה שנפרסה מלכותך ותינתן למדי ופרס. בקיצור, זו נבואה, ארבעת המילים האלה זו נבואה על כך שמלכותו עומדת להסתיים.
עוד פעם, בבל תפסיד במערכה והממלכה טיפול, היינו בסיפור הזה כבר כמה פעמים.
נכון. זה מה שכתוב בספר דניאל, אבל בוא נתעכב על זה עכשיו כחוקרים ביקורתיים.
אוקיי.
הכתובת מכילה מילים מגיות, מחושפות. לפי הסיפור עצמו מדובר בסוג של לחש או כישוף שהוטל על המלך וגרם לו ממש לעשות במכנסיים, לפי הספר, באופן מילולי. עכשיו, לפי הגרסה של נוסח המסורה היה כתוב מנה מנה תקל ופרסין, אבל זה לא הנוסח המקורי. מלבד נוסח המסורה יש עוד שלוש גרסאות של הכתובת.
שלוש,
גרסת תרגום ה-70, גרסת התרגום היווני המיוחס לתאודוטיון, וגרסת תרגום יווני לא ידוע, שנכנס למהדורה תרגום ה-70 של ספר דניאל. בכל אחת מהגרסאות הכתובת היא מנה, תקל ופרס או פרסין, בכל מיני ערבובים, הסדר משתנה, ומה הקטע? שכל אחת ממילות הלחש יכולה לתפקד גם בתור פועל, וגם בתור משקל של כסף. מנה זה לספור.
למנות.
למנות, נכון, מהמילה למנות, אבל זה יכול להיות גם יחידת הכסף, המשקל, מנה, אוקיי. ששווה 50 שקל או 60 שקל. תקל זה לשקול, אבל זה גם יחידת הכסף שקל.
שקל, כמו שקל, היום,
נכון? בוודאי. פרס זה לחלק, אבל גם יחידת הכסף פרס שהוא חצי שקל. אוקיי. אז זה יורד מ-60 שקל לשקל חצי שקל.
יכול להיות שאנחנו מדברים פה על מוסף כלכלי כלשהו? יכול להיות שאנחנו מדברים על
תוכנית חיסכון.
כן, על ערך הכסף שישחק ויביא למפלת הממלכה, איזה רמז מגי כזה.
יכול להיות שזה מילות הכישוף שמאותם הם ערך הולך ויורד של כסף, וזה שולב בסיפור הספציפי הזה בגלל משחק המילים פרס של המטבע מול פרס האימפריה. ואולי בגלל זה בנוסח המסורה התחלפה המילה פרס בפרסין. עכשיו, בתרגום ה-70 מופיע תקציר של סיפור שלא מופיע בידי הנוסח האחרים, וההנחה היא שהיו כמה סיפורים שהסתובבו באופן עצמאי וקיבלו גרסאות שונות. בשלב מאוחר יותר נוצר ספר דניאל, והגרסאות האלה שולבו במהדורות שונות של הספר. מהדורה אחת הפכה להיות נוסח המסורה, ומהדורה אחרת הפכה לתרגום ה-70. שתי המהדורות האלה שונות באורך קיצוני אחת מהשנייה. ידוע לנו על מהדורה שלישית, שגם היא תורגמה ליוונית, וקטעים ממנה שולבו במהדורת תרגום ה-70, ויצרו כפילויות וסתירות, אבל זה כבר למיטיבי לכת, נחזור לסיפור.
אוקיי, מעניין בכל מקרה, נחזור לסיפור כמו שאמרת, מה קורה אחרי שדניאל מפרש את אותן כתובות?
תנחש מה קורה.
אוקיי, המלך מתרשם, מתגמל אותו, וזה פעם שלישית כבר.
זה הפעם השלישית, אתה סופר נכון.
כן.
אתה עוקב. בפרק ב', לאחר פתרון חלום נבוכדנצר, דניאל מונה לשליט על כל מדינת בבל. בפרק ג', לאחר הנס בכבשן, החברים שדניאל מונו לתפקידי מפתח בממלכה. על כל פנים, לפי המשך הסיפור, באותו לילה, בלשצר מת, החזון התגשם, האימפריה הבבלית יורדת מגדולתה, עולים הפרסים, והמלך הראשון שלהם, דריווש, ושוב דניאל.
רגע, שחר, איזה דריווש? הכובש אמור להיות כורש, לא?
כן, המלך הראשון היה כורש.
אז?
אנחנו יודעים את זה גם מהמקרא וגם ממקורות יוונים. לעומת זאת, מחבר ספר דניאל טוען שהמלך הוא דריווש.
יש לו איזה פאק באמינות בדיווח, אני רואה פה.
כן, זה לא נעצר פה. לפי הסיפור, המלך הבבלי שבימיו נפלה הממלכה הוא בלשצר בן נבוכדנצר. אבל נבוכדנצר לא היה בן בשם הזה.
אופסי, מה שנקרא.
נבוכדנצר היה בן של מלך, של אדם בשם נבונאיד. ובלשצר הזה בכלל לא היה מלך.
וזה אנחנו יודעים בוודאות.
בוודאות, וגם לא היה לו קשר לנבוכדנצר.
אוקיי, יש פה בעיות כלשהן. קצת מוזר שדניאל שיושב בחצר המלך, ושנבוכדנצר הופך אותו לממונה על שרי בבל, לא ממש יודע את ההיסטוריה של המלכים שאותם הוא שירת, למרות שהוא אמור להכיר אותם אישית. מה הולך פה?
כן, את מלחמות הדיאדוכים במאה הערבית, השלישית לפני הספירה, המחבר מכיר היטב, אבל מה קורה לו מול העיניים זה פחות.
אוקיי, וזה מתחבר לדברים שאמרנו בתחילת הפרק הזה, שכנראה שהסיפור נכתב בתקופה מאוחרת לזו שמתוארת בספר. זה גם הגיוני וזה גם מתאים עכשיו מבחינת הסיפור.
נכון.
בואו נחזור לסיפור עצמו. אוקיי, בלשצר מת, מה קורה אחרי זה?
האימפריה הבבלית יורדת מגדולתה, עולים הפרסים, ומלכם לפי הסיפור המקראי, דר יבש, ושוב, דניאל הוא בולט והוא אחד היועצים הבכירים.
ותן לי לנחש, בפעם העשירית, השרים הבכירים מקנים בו, מעלילים עליו, נכון, עלילות למלך.
נכון, הם רואים שדניאל מתפלל 3 פעמים ביום לכיוון ירושלים, ומשכנעים את המלך דר יבש להוציא צו, שאסור לאף אחד להתפלל או לבקש בקשות מאף אדם, למעט מהמלך, למשך 30 יום. המלך משתכנע.
צו מנהלי כזה.
כן, חותם על הצו, ואז הם באים ואומרים לו, דניאל עובר על החוק ומתפלל לכיוון ירושלים לאלוהיו.
אוקיי, והמלך מה הוא עושה?
הוא ציווה להשליך אותו לגובה הריות.
גובה הריות המפורסם, שאפשר לראות בתחרית המאוד יפה של דורי, כבר הזכרנו אותו לא פעם ולא פעמיים, את דניאל ככה בבור, והריות מתחילים לרדת בבור מסביבו, והוא ככה עומד על הקיר עם בגדים קרועים, ממליץ לכם לחפש את זה באינטרנט.
הוא שלח לגובה הריות, הפתח של הגוב נסגר בסלע גדול, והמלך הרגיש לא נוח עם כל הסיפור הזה, הוא לא אכל ולא ישן, ועל הבוקר הוא חזר לגובה הריות, לבדוק אם דניאל בסדר, ומה קרה אז,
כן. בפעם ה-11 אולי, דניאל בסדר גמור, ההריות במפתיע לא הזיקו לו, כי הוא נתמך על ידי האל, והמלך ציווה לזרוק את השרים של שינו הדניאל לאותו גובה ריות, לתלות את המן ובניו על העץ, והריות אכלו אותם במקום.
כמעט השליחו אותם ואת המשפחות שלהם, והם לא הספיקו להגיע לקרקע עד שהריות תפסו אותם ושברו להם את העצמות. והמלך הנחמד דר יבש כתב לכל העמים צו שכולם חייבים לכבד את אלוהי דניאל, הוא אלוהי ישראל, שהוא עושה ניסים ונפלאות, ונגמר הסיפור.
שזה בעצם עוד סיפור על ניסיון למוות, על קידוש השם.
נכון, אתה כבר מתחיל להבין למה, זה נהיה שקוף להבין למה נכתב מה שנכתב, מתי שנכתב.
כן, תשמע, בזמן שנכתב הספר, היו גזרות על עם ישראל להפסיק לעבוד את אלוהי ישראל, להתפלל אליו. היו עונשים קשים למי שמעז להפר את הגזרות של השליט, של הריבון. טבעי היה שסיפור על יהודי שיהיה מוכן לסכן את חייו, לסכן את משפחתו אפילו, בשביל דתו, ולסיפור כזה יהיה סוף טוב. אז רגע, שחר, עכשיו ברצינות, בלי ציניות. זה קרה?
מה? שהיה עוזר יהודי למלך בבל בשם דניאל, שהמשיך אחר כך איכשהו בתפקיד שלו ונהיה עוזר למלך פרס, שזרקו אותו להריות ויצא בשלום, או שהיה צו לכל המדינות תחת החסות הפרסית לכבד דווקא את אלוהי ישראל?
לפי הניסוח שלך, אני רואה שקיבלתי תשובה.
כן.
פרק הבא, סיפור הבא על דניאל?
זהו, כאן נגמרים הסיפורים, מפה יש חזיונות ונבואות.
אופה, שינינו כיוון, מה הוא חוזה?
פחות או יותר את אותם חזיונות. הוא מנווה את עלייתם ונפילתם של אימפריות. של אלכסנדר מוקדון ושל היורשים שלו, של בית תלמי, של בית סלאוקוס. והוא בין השאר מספר על אנטיוכוס הרביעי, חוני אפיפנס, במאה השנייה לספירה. ואז הוא שומע משליחי אלוהים, דניאל, כביכול על אחרית הימים וימות המשיח, שיקרו מיד לאחר מכן. הוא מנבא את המרד החשמונאי, ומתאר את ניצחון היהודים כניצחונות שמימיים, ומלכות עולם של היהודים.
שבלשון המעטה זה לא מה שקרה.
נכון, אבל על התקופה הזאת, כמו שאמרנו בהקדמה על הפרק, באופן יוצא דופן משאר ספרי הנביאים, התיאור שהסבא על ספר דניאל הוא מפורט ביותר, וגם מדויק. אני לא אעלה את המאזינים בחפיפות השונות, אבל מי שמתעניין יוכל למצוא המון חומר ברשת על ההתאמות, בין נבואות דניאל וההיסטוריה של האימפריות השונות שהיו כאן במאות השנייה, השלישית והרביעית והחמישית לפני הספירה.
אוקיי, מכיוון שזה לא שיעור בהיסטוריה, אנחנו לא נתעכב על כל המהלכים, הם גם קצת חורגים ממה שאנחנו קוראים עושים תנ"ך, אבל בואו כך ניקח איזה דוגמה מייצגת להראות את החפיפה בין הנבואות של דניאל להיסטוריה.
בלי להיכנס יותר מדי, ארץ ישראל הרי נשלטה על ידי הבבלים.
אלה שהחריבו את בית המקדש.
נכון, והם הגלו חלק מהתושבים, ואחר כך השליטה עברה לאימפריה הפרסית.
וזו הצהרת כורש המפורסמת, ואז הגיעו שבי ציון, ככה ממש קיצור תולדות הזמן עם עזרה ונחמיה, בנו את בית המקדש השני.
נכון, בשנת 332 לפני הספירה, ארץ ישראל נכבשה על ידי אלכסנדר הגדול, אלכסנדר מוקדון, אחריו החלו מאבקי כוח בין היורשים שלו, זה נקרא בשפה המקצועית מלחמות הדיאדוכים, תופסי השלטון. בגדול בגדול, אם לצמצם את הדברים מבחינת מה שמעניין אותנו, זה מה שהיה מאבק בין כמה ממלכות קטנות שנלחמו על הטריטוריות.
העצומה, העצומה שהוא השאיר אחריו.
כן, מה שמעניין אותנו זה כוח שנקרא בית אלמאי, שישבו במצרים, ובית סולוקוס, שישבו במספוטמיה, סוריה וארץ ישראל. וזו התקופה שאנחנו מכנים התקופה ההלניסטית.
הלניסטים, a.k.a. יוונים.
בסלנג שלנו היום, הלניסטים זה היוונים. כן, למרות שזה לא כל כך מדויק. ואנחנו מדברים על החשמונאים שנלחמו ביוונים, כשלמעשה מרד החשמונאים היה באימפריה הסלואקית, שישבו כאן ובמספוטמיה ובסוריה. עכשיו נראה איך סופר ספר דניאל כותב על זה. בפרק י' בספר דניאל, מפסוק ג' נכתב, ועמד מלך גיבור, אלכסנדר מוקדון, הוא משל ממשל רב ועשה כרצונו,
הכיבושים של האימפריה הפרסאית,
וכעומדו תישבר מלכותו,
כלומר אחרי הכיבושים הוא ימות ומלכותו תיפסק,
ותחץ לארבע רוחות השמיים,
שזו אותה מלחמת הדיאדוכים עליה רמזת,
ולא לאחריתו ולא כמשלו אשר משל כי תינטש מלכותו,
כלומר לא יהיו לו יורשים, לא יהיו לו בנים אחריו,
ולאחרים מלבד אלה, ויחזק מלך הנגב ומן שריו.
מלך הנגב, אני מניח בית אלמאי, שהיה המלך במצרים.
נכון, ויחזק מלך הנגב ומין שריו, ויחזק עליו, ומשל ממשל רב ממשלתו. ולקץ השנים התחברו, ובד מלך הנגב תבוא אל מלך הצפון לעשות מישרים.
מלך הצפון בית סלאוקוס, מה שאוהבים להגיד בית...
סלאוקוס.
כן, אוקיי.
יש כאן נבואה על ברית דרך נישואים בין הבת של מלך הנגב, כלומר הבת של מלך בית אלמאי, ובין... מלך הצפון, כלומר בית סלאוקוס, לעשות מישרים, כלומר הניסויים הם דרך לעשות שלום בין שני הבתים האלה. וככה הוא ממשיך ומנבא את כל מלחמות הדיאדוכים האלה, והנבואות שלו הולכות וניות ספציפיות יותר ויותר, ככל שהוא מתקרב לתקופתו של אנטיוכוס הרביעי, זה שאנחנו מכירים בתור אנטיוכוס הרשע, מחנוכה, וזה בפרק י' בדניאל. בשאר הפרקים יש תיאורים יותר ציורים של עליות ונפילות האימפריות. בפרק ז' הוא רואה חיזיון שבו עולות מהים לפי סדר ארבע חיות, על זה כתב מאיר אריאל את שירו חיית הברזל, okay. בדיוק על הנבואה הזאת, כשכל חיה מייצגת לפי הפרשנות המסורתית המקובלת מלכות אחרת בעולם, בבל, פרס, מדי, יוון ורומי, שזו המלכות הרביעית, רומי, היא לא יורדת והיא מייצגת את הגלות. כך מפרשים חזל, כי לדעתם דניאל ידע לחזות את העתיד שכוללת עליית ונפילת האימפריה הרומאית ששלטה גם בימי חזל.
אבל אחרי זה הרומאים נפלו ועלו אימפריות אחרות, אז למה חז"ל עצרו דווקא שם?
זהו, שחז"ל נפלו באותה טעות של דניאל. אם עושים השוואה בין הנבואות בפרקים הרלוונטיים, רואים בבירור שהמלכות האחרונה שמתאר דניאל היא מלכות יוון.
ולא רומי, ברור, זה הגיוני גם. אמרנו שהספר התחבר בימי יוון.
בימי האימפריה הסלווקית, נכון. התיאורים שלו מתארים יפה את הפוליטיקה והמלחמות שהיו אצל היוונים, אם מנסים לראות בהם עד לאימפריה הרומאית, שלא הייתה אז דומיננטית, התיאורים האלה די מאולצים. אבל חז"ל זרמו עם קו המחשבה של מחבר ספר דניאל. הוא ידע מה קרה עד זמנו, והעריך שאוטוטו יבוא המשיח, ואז היה בימי היוונים, וחז"ל העריכו שדניאל מנבא את ההיסטוריה בדיוק רב עד זמנם, ואוטוטו יגיע המשיח, וזה היה בימי השליטה של השלטון הרומאי.
אוקיי. חוץ מזה, יש לנו בספר עוד דברים מעניינים?
לאחר החיזיונות והתפילות, ספר דניאל נחתם באזכור של תחיית המתים.
שזה תמיד טוב.
בפסוק, כן. ורבים מישני אדמת אפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. זה אקורד הסיום של הספר, אבל בעצם גם של כל תקופת התנ"ך. אני חוזר שוב, לא מצאנו בתנ"ך שום ביטוי שקשור לתחיית המתים, שום ביטוי ישיר שמדבר על חיים לאחר המוות. יש סיפורי נביאים על חיית ילדים, אבל זה חריגות שלא מעידות על התופעה.
בעצם, אם נסכם את מה שאמרנו, החידוש הגדול הזה של דניאל, של החיים אחרי המוות ותחיית המתים, נולד דווקא בתקופה של מלחמת הדת עם היוונים כנגד היהודים, שהיו מוכנים למסור את נפשם על דתם, וזה מאוד הגיוני.
נכון.
אז איך נגמר הספר?
ממש ממש בסוף יש דיאלוג בין דניאל לבין המלאך מיכאל. גם מלאכים זה... גם בית שני,
כן.
שמבשר לו התחיית המתים, וגם נוקב במועד המדויק שבו יבוא הקץ, קץ הימים.
גם רעיון, כן. שאחר כך הנוצרים ימצאו גם את המלאכים.
נכון, הם מדברים מה יקרה בקץ הימים, הם מתארים את התקופה של גזירות הדת, של אנטיוכוס אפיפנס, אנטיוכוס הרשע מחנוכה. חבל שלמרות שספר דניאל נכתב אחרון, הוא לא חותם את התנ"ך היום, לפי הסדר של ימינו, כי הקטע הזה מאוד עוצמתי, אני אקריא. ויומר,
מלאך, מיכאל,
מיכאל המלאך, לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים, עד את קץ. כלומר, אתה לא תדע את ההיסטוריה, אי אפשר לדעת מה הולך לקרות עד הקץ. יתבררו והתלבנו ויצרפו רבים וירשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו, ומעט הוסר התמיד.
כלומר, קורבן התמיד. התמיד.
שהפסיק להיות מוקרב כחלץ מגזרות אנטיוכוס, ולתת שיקוץ שומם, ימים 1290. הוא נוקף בו במספר 1290 יום, ויגיע. אשרי המחכה ויגיע לימים 1335, שזה הזמן שבו כביכול יגיע הקץ, תבוא הגאולה שלמה. ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין.
שזה מילים מאוד חזקות באמת, וזה אגב מופיע בתפילת ההשכבה, בתפילת הקדיש.
באל מלא רחמים.
באל מלא רחמים בסוף, כמשהו שנגמר, כמשהו שאיזושהי נבואה להמשך.
נכון.
באמת עוצמתי. יש משמעות לימים שמתוארכים בו? איזה אירועים יוצא דופן שבאמת מקבילים לנבואה הזאת?
אם לוקחים את הזמן שבו כביכול מדברים דניאל והמלאך, וסופרים את הימים קדימה, מגיעים פחות או יותר לזמן שבו הורה אנטיוכוס על ביטול גזרות הדת, כ3.5 שנים אחרי חילול המקדש.
זה בכל זאת מתאים.
כן, והפסקת הקרבת הקורבנות, קורבן התמיד, זה באמת יוצא 1290 יום. אבל יעברו עוד 45 ימים עד שיתפזרו הצבאות של הסלווקים, ותהיה הפוגה במלחמה, ואנשים שנלחמים יוכלו לחזור הביתה. וזו הכוונה בפסוק, אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. ואז יגיע הקץ.
ויגיע?
הוא לא הגיע, אבל
כן, אנחנו פה.
ברגע ששמע כן. את זה דניאל, נגמר כאילו תפקידו הסיפורי, הוא עצם כביכול את עיניו ומת, והלך לאן שהולכים המתים, לחכות לגאולה.
שהוא קבע אותה.
השלמה, כן, אני חוזר שוב, ואתה, לך לקץ ותעמוד לגורלך לקץ הימין.
הרגלי השינה המשונים של בקמינסטר פולר. פינה בחסות פנדה ZZZ, המשווקת מזרנים ומוצרי שינה מעולים, במחירים משתלמים במיוחד. תגידו, ברצינות, גם אתם חושבים ששינה זה בזבוז זמן? תחשבו כמה דברים היינו יכולים להספיק לעשות אם לא היינו מבזבזים שליש מהחיים שלנו בשכיבה עם עיניים עצומות. גם בקמינסטר פולר, אחד הממציאים הפורים והמרתקים של המאה ה-20, היה מתוסכל מהבזבוז הזה, אבל שלא כמוני וכמוכם, הוא החליט לעשות משהו בנידון. הוא פיתח שיטת שינה ייחודית שהעיקרון המנחה שלה היה לישון רק כשאתה עייף ולמשך לא יותר משעה או חצי שעה. פולר לא היה ישן בלילות כמונו. אם הוא היה קצת עייף באמצע היום, הוא היה נשכב, עוצם עיניים ותופס חרופ קצר. באופן זה, פולר היה מסוגל להסתדר עם שעתיים שינה בלבד בכל יום. הוא יישם את השיטה הייחודית שלו במשך שנתיים רצוף, ועל פי עדויות הסובבים אותו, לא רק שתפקד באופן מלא, אלא גם היה נמרץ ואנרגטי יותר מרוב האנשים שאיתם עבד. פולר, על פי העדויות, היה מסוגל להירדם בתוך שניות, עד כדי כך שמי שלא הכיר אותו, חשש שאולי הוא התעלף או סובל מהתקף כלשהו. בסופו של דבר, פולר נאלץ לוותר על שיטת השינה שלו ולחזור לשינה נורמלית בלילות. מדוע? לא בגלל בעיות בריאות כאלה ואחרות, אלא מכיוון ששותפיו העסקיים של פולר לא היו מוכנים להסתנכן לשעות השינה המשונות שלו. הם רצו אותו ער כשהם ערים, וזה הפריע לעבודה. אז אם אתם מרגישים קצת עייפים בצהריים בעבודה, אולי זה הגוף שלכם שמעוטט לכם שאתם צריכים לתפוס איזה שלף שטונדה קצר. ועל איזה מזרן תנמנמו את שנת היופי שלכם? גם כאן אני יכול לסייע לכם. בקרו באתר הבית של פנדה, pandazzz.co.il, והזמינו מזרן, טופר, קרית או מצעים במחירים משתלמים במיוחד. לכל המוצרים יש תקופות ניסיון ומשלוחים והחזרות חינם. מזרני פנדה, pandazzz.co.il.
ועכשיו שחר, שאלה נוספת. לפי תאריך שידור הפרק הזה, אני רואה שאנחנו מתקרבים לחג החנוכה. דיברנו על זה שבספר דניאל יש פירוט של מלחמות הדת של היוונים בימי אנטיוכוס. ואמרת קודם שספר חשמונאים הכיר את הסיפור של ההשלכה הזאת לכבשן האש. אני יודע שאין נזכור של חנוכה בתנ"ך, וספרי מכבים / חשמונאים לא נכנסו לתנ"ך, אבל יכול להיות שספר דניאל, בין השאר, הזכיר דברים שנוגעים בחנוכה?
בהחלט. אמנם ספר דניאל לא מפרט את תוצאות המרד, ותוצאות המלחמה של המכבים ביוונים, יותר נכון של הקנאים בחיילים הסלווקים, אבל ספר דניאל מתאר בפירוט רב את האירועים שהובילו לפרוץ המרד. רוב האנשים לא מכירים בכלל את הסיפור מאחורי הסיפור של חנוכה, וזה חבל. בגן מלמדים אותם באופן כללי על מעטים מול רבים ועל נצפח השמן, שזה גם לא נכון וגם עיוות מוחלט של ההיסטוריה.
אז שחר, נשמע לי נושא מעניין. אני קובע איתך כבר עוד דייט, ממש בקרוב. בואו נדבר על חג חנוכה ונלמד שלב אחרי שלב מה היה באמת.
יאללה, בכיף.
מתאים.
על הדרך גם נראה איך בספר דניאל יש תיאור של האירועים שהובילו למרד, כחלק מהשקפת העולם של היהודים שחיו באותה תקופה.
שחר אינבר, חוקר המקרא, תודה רבה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו עושים תנ"ך, תוכלו למצוא אותנו בפייסבוק, תחת עושים היסטוריה, או להצטרף לחדשות העולם העתיק בפייסבוק, קבוצת הבית שלנו. תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי. תודה רבה לאיתמר סוויסה, המפיק המופלא שלנו, ולחוסק כי אתה שם. זהו, שחר, עד הפרק הבא של עושים תנ"ך. צ'או, ביי.
ביי ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.